ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קט"ו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 12 שורות מסוף העמוד, קצת יותר מאמצע העמוד. הנושא כתבנו בשוליים, בצד, סדר הנחלה. הנושא מדבר בעד עצמו, ונפנה מיד למשנה רק עם תשומת לב לפס הכפול שתיארנו תחת כותרת מי קודם למי. המשנה, סדר נחלות כך הוא. וכאן המשנה מצטטת הפסוק בספר במדבר, פרק למד וו, פרק חב זין, פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. אז מכאן רואים מתי הבת יורשת על פי דין תורה, במקרה שאין בן. ולכן המשנה מסיקה שבן קודם לבת. ולא רק זה, כל יוצא יריחו של בן קודמים לבת. דוגמה פשוטה, ואותו דוגמה אפשר להעתיק לכל הדוגמאות הבאות. אם לאותו בן יש לו בן, והאבא, הסבא נגיד, נפטר, והבן גם איננו בחיים, הנכד, בן של הבן, או אפילו בת של הבן, נראה בהמשך, הם קודמים לביתו של הנפטר. של אותו סבא, הבן קודם לבת, וכל ילדיו וצאצאיו, לא משנה כמה דורות קדימה, כולם יקדימו את הבת של הנפטר, בגלל שהם יוצא יריחו של אותו בן. זה כוונת המשפט, כל יוצא יריחו של בן קודמים לבת. טוב, ואם אין לאותו נפטר בן, היה לו רק בת, אז הדין הוא בת קודמת לאחים, לאחים של הנפטר. יוצא יריחה של בת קודמים לאחים. ואם במקרה אותו נפטר לא ישיר בן ולא בת, אבל אח יש לו, אחים קודמים לאחי האב. אח של הנפטר קודם לדוד של הנפטר. הדוד הכוונה אח של אבא. יוצא יריחן של אחים קודמים לאחי האב. זה הכלל. כל הקודם בנחלה, למשל, שוב פעם המשל הראשון, לאדם הנפטר יש לו בן, הוא קודם בנחלה לבת. אז כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמים. גם הבנים, הצאצאים, גם הבנות של אותו בן קודמות לבת הנפטר. והאב, אב כוונה של הנפטר, קודם לכל יוצא יריחו. ואנחנו נראה בגמרא יריחו, כוונה של אותו אבא של הנפטר, לא יריחו של הנפטר. במילים פשוטות, אם אדם נפטר והשאיר בן וגם השאיר אבא, זאת אומרת יש מצב של הילד נפטר בחיי אביו, אבל אותו ילד גם היה לא בן, הבן קודם, הבן של הנפטר קודם לאבא של הנפטר. אבל אם אין לו לאותו נפטר בן, ואין לו אותו נפטר בת, מי נקרא לזה הבחירה השלישית? אבא של הנפטר, אם הוא בחיים. ואותו אבא קודם לכל יוצא יריחו, כוונה אח של המת, למשל אח של המת הוא יוצא יריחו של אבא של המת. אז המשפט המסכם של המשנה, שלמרות שלא ראינו אבא בסדר הנחלות למעלה, הוא בוודאי ובוודאי בסדר הנחלות, אם הוא קיים, הוא יהיה נגיד מספר 3 בסדר עדיפויות מבחינת האנשים עצמם, כפי שניסינו להסביר. תנו רבנן, בן אין לי אלא בן. הציטוט פה זה מהפסוק במדבר פרק ח' זין פסוק ח', אותו פסוק שהזכרנו מקודם, איש כי ימות ובן אין לו, מה שראינו במשנה. המילה בן הופיע בפסוק, אז אין לי אלא בן, הכוונה אותו בן הוא הוא יקדים לבת, בן הבן או בת הבן או בן בת הבן. אנחנו הוספנו תרשים עם מספרים בתרשים שהם תואמים למספרים האלו שאתם רואים בדף הגמרא שלנו של ש"ס עוזר. אמרנו בפתיחה שהשיעורים שלנו מבוססים על הדפים המסומנים שלנו, אז המספר 4 אתם יכולים לראות בתרשים הוא בן בת הבן. אז כל אלו הם אלו הממוספרים בתרשים, הם קודמים לבת, למרות שמבחינת דורות הרי הבת הרבה יותר קשורה לנפטר, האבא, מכל השאר, חוץ מאח שלה בן המספר 1. לא משנה, התורה קובעת שהבן יורש את אביו, ולא רק הוא, גם כל יוצא יריחו קודמים לבת של הנפטר. אז השאלה של הברייתא פה, מניין? מאיפה יודעים את הדבר הזה? הרי סך הכל בפסוק כתוב רק בן אין לו, הבן קודם לבת, מניין כל יוצא יריחיו גם כן? תלמוד לומר אין לו. המילה אין כתוב עם יוד. בלי להיכנס לתקדימים, הרשב"א מביא את הפסוק מעין בלן, רואים שיש יכולת מבחינת לשון ודקדוק וכיתוב לכתוב את המילה גם בלי יוד. עצם זה שהיוד מופיע במילה זה מאפשר לנו לדרוש, ומהתוספת יוד במילה אין, עיין עליו. עיין עליו כוונה להסתכל בפנים אותו בן, לראות אם יש לו גם צאצאים. אז לא רק הבן קודם לבת, אלא עיין עליו על אותו בן, וכל מה שתמצא שיצא ממנו גם הם קודמים לבת. הברייתא ממשיכה עם דרשות על המילים בפסוק בת, אין לי אלא בת. אמרנו שנכון, אם אין בן אז הבת היא באה בתור, והיא קודמת לאחים של הנפטר. אז אנחנו אומרים אין לי אלא בת, שבת עצמה היא תקדים. בת הבת ובן הבת ובת בן הבת מניין? תלמוד לומר אין לו, עיין עליו. אז מה שראינו מקודם, הפסוק בן אין לו גם משפיע על השאר. ליתר דיוק הייתי רוצה לציין שבפסוק הבא, בפסוק ת' כתוב ואם אין לו בת, אז יש לנו את האין לו המצורף לבת, אז עליה גם כן, כמו שראינו אצל הבן, אצל בת אומרים עיין עליו, הכוונה עיין עליה. אנחנו נמשיך בעמוד ב', כיצד לפי השיטה של עיין עליו הקצר נחלה ומאמשת והולכת עד ראובן, כפי שאנחנו בודקים גם בדורות הבאים. גם יש מקום ש, והזכרנו את זה כבר במשנה, שבודקים לדורות הקודמות. למשל, בן אדם, כפי שאמרנו, שאין לו אין לו בן ואין לו בת ואין לו ואם לא, אמרנו במצב כזה בודקים האם יש לו אבא, אז כבר רואים שהולכים דור אחד קודם, ואם אין לו אבא אז אולי לנפטר יש לו אח, ואם לא אז אין לו, אז בודקים האם יש אבא של אבא, וזה מחייב אותנו לבדוק קדימה דורות קודמות, וזה יכול להתמשך עד כתוב עד רובן, כדוגמה אחר אחד מהשבטים. שואל דוגמה, ולמה עד יעקב? אם כבר, אם אתה כבר מזכיר לבדוק אחורה, אז תגיד שנבדוק עד יעקב. אמר אביי, זה שהזכרנו רק עד רובן, גמירי, זה מלמד. יש לנו במסורת, דלא קלה שבטה, שבעם ישראל תמיד נשארו השבטים. לא קלה, אין מצב שנגמר, שנמחק שבט. אז תמיד נמצא איזו קרוב משפחה, אפילו אם לא שבט שלך, יהיה משבט אחר. אז אין צורך להגיע אחורה עד יעקב. לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נסתכל שוב פעם בשוליים, יש לנו נושא, וכתבנו, כל האומר תירש, ואני מדגיש את המילה תירש, לשון ירושה, תירש בת עם בת הבן, אין שומעין לו. הגמרא מביאה ברייתא ממגילת תענית. מגילת תענית זה רשימה של ימי שמחה, בגלל כל מיני אירועים, ואותם ימים, פעם היינו חוגגים אותם בלפחות שלא לנהל הספדים בהם ולא לטענות בהם. אז יש ברייתא שמצוטט ממגילת תענית שמספרת על כך שהחכמים התגברו על הצדוקים בעניין הנעל ועשו על זה יום טוב. הגמרא, אמר רב הונם הרב, כל האומר תירש בת עם בת הבן, זה כל דיין למשל שפוסק שבת יורשת עם הבן בנכסי המת, אפילו נשיא שבישראל אין שומעין לו שאינן אלא מעשה צדוקים. ברשבם בשורות הרחבות למטה, אמר רב הונם הרב, כל דיין אומר פוסק דין שתירש הבת של מת עם בת הבן של מת, מקל וחומר דלקמן, אפילו דיין נשיא בישראל שהכל נמנים עמו לדון כמותו, אין שומעין לו מפני שדין זה מעשה צדוקים כמפרש לקמן. אני רק רוצה לתקן שטעינו, אמרנו שכל דיין שפוסק שבת יורשת עם בת הבן בנכסי המת, זה נקרא מעשה צדוקי. ואנחנו נמשיך בגמרא לראות את הרקע של הדברים האלו. דתניא, וכאן יש מקור, אתם רואים את המסגרת, זה המסגרת ממשיכה עד קוף תת זין עמוד א' שורה רביעית. כל זה ציטוט ממגילת תענית. אז כתוב שם ב-24 בטבת, חף ד' טבת, תבנה, לא שם, שבנו, תבנה לדיננה, לדיננו, לדין שלנו. מה קרה? שהיו צדוקים אומרים תירש הבת עם בת הבן, מין שוויוניות. אם יש מצב שבת הבן יורשת, אז גם ביתו של המת תירש יחד איתה, וזה לא נכון. נתפל להם רבן יוחנן בן זכאי, אמר להם, אז רבן יוחנן בן זכאי הוא התחבר ולחם נגדם. היום יש ביטוי, הוא טיפל בהם, אבל אני לא בטוח שזה הכוונה של הברייתא, אבל בכל זאת, ראשון בדרך כלל במקום אחרים, הוא התחבר לנושא, וכאן התווכח איתם. אמר להם, שויתם, מניין זה לכם? ולא היה אדם שיחזירו דבר, חוץ מזקין אחד, שהיה מתפקפט כנגדו ואומר, אז הוא אומר מין קל וחומר, הוא אומר, מה? בת בנו, הבאה מכוח בנו תירשנו, ביתו הבאה מכוחו, היא באה ישירות מהנפטר עצמו, לא כל שכן, קרא עליו את המקרא הזה. אז רבי יוחנן זכאי, הוא ייחס, הוא הגיב בציטוט הפסוק הבא. כדי לראות את הקשר בין הציטוט, אנחנו אחר כך נפנה לרשב"ם כדי לראות מה הכוונה. בכל אופן, יש את הפסוק, יש כאן שני פסוקים. אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה. אז בפסוק הזה, כבכבנו צבעון וענה, הם מוצגים כאחים. וכתיב, אלה בני צבעון ואיה וענה. בפסוק הזה, ענה מופיע כבן של צבעון. אלא מלמד שבא צבעון על אמו, יש לנו תרשים קטן בשוליים, אז רואים אישה שהילד שלה צבעון, אותו צבעון אחר כך בא על אמו, כמובן סוג של ממזרות, והוליד את ענה. אז ענה הוא גם אח של צבעון וגם בן של צבעון. יש קטע בסוגריים ובכוכבית בשוליים אנחנו מציינים כך: אחרי הסוגריים הברייתא ממשיכה, בתוך הסוגריים הגמרא מעלה השאלה ומשיבה. בתוך יש סוגריים פנימיים, סוגריים תוך סוגריים, והם בתוך סוגריים אלו יש שני לשונות במי נתן התשובה לשאלה שנשאלה. אז אנחנו נראה את זה כשניכנס לתוך הגמרא. לפני כל זה, לפני שנמשיך במהלך הגמרא, נלמד ביחד את הרשב"ם. בשורות הארוכות, בערך שמונה שורות בערך מסוף העמוד, קרא לה המקרא שאנו למדים ממנו שענה בנו של צבעון היה וקרא לה בן שעיר. זה בפסוק הראשון כתוב אלה בני שעיר, ומופיע צבעון וגם מופיע ענה, וענה שהיה הבן של צבעון הוא גם מיוצג שם, או מוצג שם כבן שעיר. וכאמר נמי יושבי הארץ, כלומר שענה ירש ארץ שעיר אבי אביו. אמרנו שהיה סבא של אותו ענה, ונמצא שבני בנים יורשים נחלת האב כבנים עצמן, והוא עדין לבת בנו. והלכך לא תירש הבת עם בת הבן, כי הכי דינה יורשת עם הבן. כמו שהצדוקים עצמם מודים שבת לא יורשת עם הבן, הרי הצדוקים מודים למקרא מפורש, ששם כתוב שבן אין לו, אז הבת יורשת, אבל אם יש בן אז הבת לא תירש. עוד פעם, הצדוקים מודים לזה. כמו כן, רב יוחנן מצאתי רוצה להראות שגם אם בת הבן או בן הבן גם יקדים את הבת. אנחנו נחזור לגמרא. אחרי הסוגריים רואים את הצדוקי מגיב, אותו צדוקי שאמר את הקל וחומר שלו למעלה, הוא הגיב שתי שורות מהסוף, רואים בגמרא, אמר לי, רבי, בכך אתה פוטרני? ככה צדוקי מגיב. והרשב"ם בסוף העמוד, בכך אתה פוטרני, בתמיה, לא, גם אני מודה לך, בן הבן יורש את זקנו, ואפילו במקום בת. אילו אתה מביא לי פסוק עם בן הבן, זכרים, שרשרת של זכרים, אני מודה לך שבן הבן הוא ירש את זקנו, את הסבא, במקום הבת. אבל בת הבן הוא דאמרינן שתירש הבת אמה. אני, אומר הצדוקי, לא הגבתי למקרה של נכד. אני דיברתי על מצב שיש נכדה שיורשת שהיא לא תקדים את בת הנפטר, אלא שם שיש שוויוניות. טוב, לפני שנגיע לזה, שוב אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. בפסוק, ראינו שני פסוקים, פסוק אחד מציג את צבעון ואנה כאחים, פסוק שני הציג את אנה כבן צבעון, ודילמה תראי אנה הוו. הגמרא שואלת, אולי היו שניים, זה לא, זה אומר, לא מחייב שזה אותו בן אדם, שהוא גם הבן וגם אח. אז אם אנחנו נדלג על הסוגריים, המרובעים האלו, אנחנו מגיעים לתשובה. המרקה הוא ענה, כתוב בפסוק, הוא ענה דמעיקרה, אותו ענה שמוזכר אחר כך הוא אותו ענה שמוזכר מקודם, זאת אומרת זה אותו בן אדם. אז בתוך הסוגריים הפינתיים נקרא להם, יש מחלוק, יש שתי לשונות מי נותן את התשובה שקראנו. אז חזרה לסוגריים, אמר רבה, ענה אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה. אני עומד להגיד דבר שאפילו המלך שבור, זה שם של מלך פרס, אבל הוא כינוי לשמואל. ומנו שמואל, מי זה שבור מלכה? שמואל. ואיקה דאמרי, אמר רב פאפה, שבמקום רבה שמגיב, רב פאפה, הוא אומר, אמינא מילתא דלא אמרה שבור מלכה, כשרב פאפה אומר, משתמש בביטוי שבור מלכה, הוא מתכוון לרבה, ומנו רבה. אז מה כאן החידוש? אמר קרא, הוא ענה דמעיקרא. אם אתה תשאל אותה מעלה אפשרות שאולי הפסוקים שראינו מספרים על שני ענות, לא, הוא ענה דמעיקרא, כי כתוב בפסוק הוא ענה. אמר לי, אז הצדוקי מגיב חזרה לרבי יוחנן בן זכאי, רבי, בכך אתה פוטרני? אתה רוצה להראות מהפסוקים שהנכד יכול לרשת את הסבא שלו, וכמו שנכד מקדים, כמו שבן מקדים לבת, גם נכד יקדים לבת? אני מסכים בזה דווקא, אבל אני דיברתי על מצב שיש נכדה ובת, ובמצב כזה אני טוען שהן שוויון, הן שוות. אמר לרבי יוחנן זכאי, עונה שוב פעם, שויטה. אנחנו ממשיכים בדף קוף תת זיין, ולא תהי תורה שלמה שלנו כשיחה בתהילה שלכם. מה לבת בנו שכן יפה כוחה במקום האחים? תאמר בביתו שהורה כוחה במקום אחים. מה תשובת רבי יוחנן זכאי? אנחנו נסתכל ברשב"ם, שורה ראשונה, לא תהי תורה שלמה שלנו וכו', איני צריך לדחותך בקש. ומי הוא? מעיקרה לא היה חפץ לגלות באותם ראש הדבר. לרבי יוחנן זכאי היה לו באמת את הדבר הזה לומר לו, אלא הוא לא רצה לגלות את הטעם הזה. תרצו לגלות להם טעמי תורה. ההתייחסות שלנו בעלי המסורת לצדוקים היה לדחות אותם, לא להתעסק איתם כמה שניתן, אז, ולא להיכנס לעומקה של תורה לדחות אותם. אבל מה, כנראה שרב יוחנן בן זכאי פה נדחק לפינה, אז הוא היה צריך לומר לו את האמת. הרשב"ם ממשיך, כשיחה בתהילה שלכם, קל וחומר שאתם דנים מעצמכם שאתם המצאתם את הקל וחומר שיש עליו תשובה, ומה התשובה? מה לבת בנו, נכדה, דרך הבן של הנפטר, שיפה כוחה במקום אחים, מה הכוונה, מה הכוח שלה, איך זה בא לידי ביטוי, שיורשת במקום אביה. הנכדה היא נכנסת, אם אבא שלה לא קיים, כמו המקרה של בנות סלפחד, שירשו בנכסי חפר אבי אביהם, אותם בנות סלפחד ירשו הסבא שלהם עם בני חפר, עם אחים של אבא שלהם. בני חפר הם אחים של אבא שלהם, שנאמר, נתון תיתן להם אחוזה נחלה בתוך אחי אביהם. אז יש לנו גם, יש לנו תרשים בצד, ששם אתם רואים חפר, ולחפר היו בנים, עוד בת, וגם צלופחד, שאחד מהבנים, אבל אנחנו הבלטנו את צלופחד, כי התורה מבליטה אותו. במקרה כזה, מי הם היורשים? הרי צלופחד מת, אז מי יורש את חפר? אז כמובן הבנים של חפר יורשים אותו. צלופחד לא בין החיים, אבל הבנות שלו הם תופסות את מקומו, את מקום אביהן. אז הן הבנות של צלופחד יורשות. מה עם הבת עצמה של חפר? היא לא יורשת. זה הכוונה של המשפט, רואים בהמשך הרשב"ם. אנחנו נמשיך. תאמר בביתו, כוונה בת הנפטר עצמו, שורה כוחה אצל האחים, היא לא תירש יחד עם אחים שלה. כשם שאינה יורשת עם אחיה בנכסי אביה, כך אינה יורשת עם בת אחיה. בוראי שבנות צלופחד יורשו בנכסי חפר, ולא לקחו בני חפר ובנות חפר כל נכסי חפר, נמצאת בת הבן קודמת לבת, בת כוונה שלה נפטר, דהיינו בנות צלופחד, נכדות שקדמו לבנות חפר. אז יש נכדות שקדמות לבת של הנפטר עצמו, קודמות לדודה שלהם. אז זו התשובה לאותו צדוקי שרצה להציע שבת תירש יחד עם נכדה. והברייתא מסתיימת וניצחום בתשובה הזאת של רבי יוחנן בן זכאי בכף ד' טבת. הם החכמים ניצחו את הצידוקים, ואותו היום עשו יום טוב. זה היה כף ד' בטבת. עד כאן שיעורנו להיום.